ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בספר מלכים ב', אבל שבוע שעבר עסקנו בספר ישעיהו ודיברנו על האכזבה מחזקיה שבעצם הולידה את ספר ישעיהו. זאת אומרת, ספר ישעיהו נוצר בגלל שחזקיה התהפך. אני רוצה היום לשתף אתכם בשני דברים שהתגלו במהלך השבוע. אחד, הייתנו הפטרה. קראנו הפטרה. מה קראנו? עוזיה המלך, נכון? זה לא מה שקראנו. קראנו בימי עוזיה, בשנת מות המלך עוזיה. זה היה כותרת ה... של ההפטרה, וישעיהו פרק ו'. אז בואו תפתחו שם רגע, כי זה שופך אור על הרבה דברים שדיברנו עליהם בעבר. אחד הקשיים הגדולים בספר ישעיהו זה הדילוגים ההיסטוריים. פרק א' עוסק אחרי סנחריב, הימים שאחרי סנחריב, שחזקיה יחזב, זאת אומרת, בעצם מה שמתואר בישעיהו פרק מ' ובמלכים מה שלמדנו, במלכים ב', ואחר כך מדלג ישעיהו, ישעיהו במיידי מפרק א' לפרק ב', הוא נע אחורה ומתאר את ימי עוזיה. התימה לארצו, כסף וזהב, תימה לארצו סוסים, כן, עם איזו הדמיה לשלמה. וככה הוא פרק ב', פרק ג', כן, זה מתאר תקופה מאוד מאוד קשה, שמקבילה ממש למה שמתואר בספר עמוס וספר הושע. ממש רואים את התקופה הזאת של ימי עוזיה, יותם וירובעם. מלך ישראל, ירובעם בן יואש. הרבה לשתות יין, מדברים פה וכן הלאה. והנה פרק ו', כן? בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. כן, אז פה יש בעצם וינוע מות הסיפים, רעידת האדמה, תיארנו את זה שלמדנו בזמנו על רעידת האדמה של... שמתוארת, כן, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, ויחזקה ויחצוב בורות רבים, וחזקתו גאווה ליבו, והוא נכנס להיכל השם, ובעצם בזמן שהוא נכנס להיכל השם, והכהנים דוחפים אותו החוצה, וגם הוא נדחף לצאת, גם הוא ברח, ובאותו הזמן בדיוק, ישעיהו הנביא מקבל את הנבואה הזאת, וינוע אמות הסיפים, מה יכול להניע אמות סיפים? אמת סיפים זה סף, סף של דלת, וזה... שאומרים היום בחפירות ארכיאולוגיות, מה זה סף, אבני סף, זה חתיכת אבנים. אם זה נע, זאת אומרת, זה רעידת אדמה ב-8 בסולם ריכטר לפחות. וממילא הכל חישב להישבר, בית המקדש מתחיל להיבקע ולהיסדק, עוד שנייה נופל כולו על הראש של מלך ישראל, מלך יהודה. וזה עכשיו הנבואה של ישעיהו. כאן הוא מתחיל. ובאמת דברים מאוד קשים אומר לו הקדוש ברוך הוא על מה שיקרה לעם ישראל, והאשכנזים ממשיכים לקרוא את פרק ז'. ופרק ז' בישעיהו הוא באמת תמוע ביותר. זה דילוג פראי מפרק ו' לפרק ז', זה עוזיה שמצטרע ועובר לבית החופשית, ימי יותם, ימי חזקיה, וסליחה, אחז, ימי אחז. זאת אומרת, זה מדלג על דור, זה מדלג על כל תקופתו של יותם, שדווקא בתקופתו יש ניסיון לתקן במשהו, הוא אחד המלכים הטובים, דיברנו עליו. בימיו נעשה המפקד הגדול שהושע מדבר עליו, מרובעם השני, והוא מדלג לאחז, כן? ימים שלפני חזקיה. ותראו מה הוא כותב שם. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו, מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו, מלך ישראל ירושלים, למלחמה. עליה, ולא יכול להילחם עליה. ויוגד לבית דוד, למור, נחה ערם על אפרים, וינה לבבו ולבב עמו כנוע צייר מפני רוח. כן? מפחדים. פחד גדול. מישהו שאל אותי בשבת, למה כתוב ויוגד לבית דוד ולא ויוגד לאחז? למה פתאום הפכו את זה לבית דוד? למה ישעיהו לא מספר את מה שאחז מפחד? אז כולם מפחדים איתו. מה זה ויוגד לבית דוד? יש פה איזה רמז כאילו לבאות שבעצם לא הייתם צריכים לפחד, כי בית דוד הוא נצחי. נצח. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צא נא לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה אל מסילת שדה כובס. ואמרת עליו, ישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח משני זנבות, זנבות העודים העשנים האלה בחור יעף רצין וערם ובן רמליהו. יען כי יעץ עליך ערם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ויהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. כן, מה הם רוצים לעשות? בעצם לבטל את מלכות בית דוד, למנות איזה דחליל מטעמם, כדי שיהיה ברית נגד האשורים, תשימו לב שזה בעצם התוכנית, זאת אומרת לעשות משהו ביחד, ואם בית דוד לא משתפים פעולה, כל מיני סיבות שלא מובנות כרגע, למה אחז לא משתף איתם פעולה, הם רוצים להחליף את אחז במישהו אחר. כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה. זה משפט יפה. לא תקום ולא תהיה. תשאלו, מתי, מי אמר את המשפט לא תקום ולא תהיה? חידון היום בתנך. כי ראש ארם דמשק, בפרק ז' פסוק ז'. לא תקום ולא תהיה. כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. כן, צריך רק לחפש האם באמת זה לקח 65 שנה. עוד 65 שנה כבר אין אפרים בכלל. הם יגלו, הם לא יהיו עם. וראש אפרים שומרון וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו כי לא תאמנו. ויוסף אדוני דבר אל אחז לאמור, שאל למעלה ואות, כן, ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנסה את השם. ויאמר שימון הבא דוד, המעט מכם עלות אנשים, כי תלו גם את אלוהי, לכן ייתן אדוני הוא לכם אות. הנה, העלמה, אני מדלג, אני מדלג, והיה ביום ההוא, רציתי להקריא לכם את הפסוק, שנייה אני לא רואה אותו. אולי אולי מדלגים שנייה אחת, אולי אני שמתי לב. כן, כנראה מדלגים לפרק ת'. עכשיו שאני חושב על זה. כן, בהפטרה, מדלגים לפרק ת' פסוק ה', כי ילד יולד לנו, פרק ת' פסוק ה'. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד והממלכתו להכין אותה ולסעדה במשבט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת השם צבאות תעשה זאת. זאת אומרת סיכום של כל הימים האלה שאחז כאילו מנסים להגיד לו אל תפחד אל תירא מלכות בית דוד תעשה את שלה יהיה לך בן בן יולד לנו, זה מעניין, הוא יולד לנו, כאילו, תזכרו שישעיהו הוא בעצם בן המלוכה, הוא ממשפחת המלוכה. ופה בעצם, למה ישעיהו בעצם קופץ מיד אחרי הנבואה של ימי עוזיה לימי אחז? ומסיים את זה בבן יולד לנו, התקווה הגדולה. זאת אומרת, בעצם הוא כאילו אומר, מאיזה שלב חזקיה הופך להיות התקווה הגדולה. חזקיה הופך התקווה הגדולה פה. בעצם האכזבה מאחז, שבאמת לא אומר, אני לא אנסה את השם, אבל בעצם הוא חוטא ומחטיא, הוא נופל בדבר הזה. ובעצם התקווה עוברת לחזקיה. כאילו, למה ישעיהו מצמיד את ימי אחז לימי עוזיה? כאילו, הוא רוצה להראות את האכזבה, אתם זוכרים שבשיעור הקודם, מה שדיברנו, מה בעצם הייתה האכזבה הגדולה מחזקיה? שהוא הכניס את אנשי בבל לבית המקדש. הוא בעצם עשה את אותה פעולה שעשה עוזיה. זאת אומרת, זאת בעצם האכזבה. ופה, כאילו, למה עכשיו הוא קופץ לימי אחז? כאילו, זה לא מובן, למה הוא קופץ? כי הנושא זה התקווה. התקווה שיש בחזקיה. ועכשיו, כאילו, הוא מנמק את פרק א', למה הכל יצטרך לעשות מחדש? אגב, תשימו לב שבאמת למרבה המשרה, לשלום את קץ, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. נכון? זה התקווה. מימי אחז. תחזבו לפרק א', נכון? קריה נאמנה, צדק ילין בה, אתה מרצחים, כספיך השיגים, סובך מעול במים, ואז הוא אומר, הוי, לכן הוא השם האדון, השם צבאות, אני קורא פרק א', פסוק כף ד', אוויר ישראל, הוי נחם מצרי ונקמה מאויביי, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הגדול, אשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצך כבתחילה, אחרי כן יקרא לאחי הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תתפדה ושווה בצדקה. זאת אומרת, בזה שהוא עכשיו נכניס את הבבלים לשם, רואים שהכל התמוטט. המשפט והצדקה שכיווינו שיהיה בימי חזקיה, שהוא כותב כאן, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, זה הייתה התקווה הגדולה מחזקיה, וכיוון שיחזב, אז יהיה צריך להעביר את זה לימים יבואו, שירושלים באמת תהיה עיר הצדק. קריה נאמנה, משפט, צדקה, חסד. אז הנה שוב הקשר. כן, כל זה עלה לי ככה בשבת, תוך כדי שאני שומע את זה, אני אומר, וואלה, עכשיו זה מובן. ולאור זה שכאילו דיברנו על זה. היום אני מלמד גם תרי עשר, במקום אחר, והיום לימדתי עמוס. הנביא עמוס, שהוא נביא התקופה של ימי עוזיה. אז בואו תבואו רגע לעמוס פרק ז'. כן. כן, 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 זה הכוונה. אגב, אתה שם לב שכתוב פה למרבה המשרה ולשלום אין קץ. איך זה כתוב למרבה המשרה? עם מם סופית, נכון? זה כמו שלמדנו אז עם שהוא לא אמר שירה, נכון? שזה נסתם, המם סופית באמצע מילה. שביקש שיאמר שירה ולא אמר שירה, ולכן הוא לא היה משיח. אז גם פה אותו דבר, למרבה המשרה. שם לב שזה עם מם סופית בתחילת המילה. כאילו להגיד שהוא, זה כאילו היה גדול עליו. למרבה המשרה ושלום אין קץ, מצפים שזה מה שיהיה. הייתה לו את האפשרות הזאת, למלא שיחזיב. אבל עכשיו בעמוס אתה תראה למה זה כל כך מאכזב. מה היה העניין הזה שהוא מביא את מלך בבל לבית המקדש? למה זה כל כך טרגי? כאילו, למה זה כל כך קיצוני? בעמוס פרק זין זה דבר מאוד מעניין. בכלל הנביא עמוס, יש לנו הושע, יואל, עמוס. קודם כל צריך להבין שהנביא עמוס הוא נביא שמנבא בימי עוזיה, רק בימי עוזיה. זאת אומרת, הוא לא ראה את חזקיה המלך. או שהוא נפטר, או שהוא כבר לא הפסיק להיות נביא בתקופה הזאת, אבל בכל אופן הוא רק בתקופה של עוזיה. שנתיים לפני הרעש. ואפשר לשים לב אצל עמוס בשני מוטיבים מאוד מאוד מרכזיים וחשובים. אחד זה שהוא מדבר על הפער האדיר בין עשירים לעניים, ומה עושים העשירים לעניים, איך הם מושקים אותם ואיך הם רומסים אותם, עושים כל רע. וכל זה קורה בעקבות ניצחונות גדולים, הברית הגדולה שיש בין עוזיה לבין ירובעם השני, שהם ביחד. ממלכה מאוחדת, אפשר לומר, מכובדת, כן? כובשים מאילת ועד חומס, עד חמת בצפון. והנביא עמוס, מה שמאפיין אותו זה שהוא בא מיהודה לנבא בישראל. הוא נשלח מיהודה לנבא בישראל. דבר מאוד מעניין, כן? הוא מנוקדים, מתקוע, אזור כזה של דרום, דרום ירושלים או אזור חברון, והוא הולך עד שומרון או עד בית אל לנבא בממלכת ישראל. השליחות שלו זה לשם. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא הנביא שבין ארבעת הנביאי התקופה, הושע, עמוס, ישעיהו ומיכה, זה סדר ההופעה שלהם, הושע הראשון, והושע לא מדבר על רעידת האדמה בכלל. לא מזכיר אותה, לא מוצאים רמזים אצלו. לעומת זאת, עמוס, רעידת האדמה זה כל עניינו. כל מה שהוא מנבא זה רעידת אדמה. זה מה שהולך להיות. והוא מיידע אותם, הוא אומר להם, הוא מזהיר אותם, הוא מסביר למה תהיה רעידת אדמה. כל זה שנתיים לפני. והוא מתאר אותה בצורה ממש מזוויעה, כאילו ממש, כאילו, זה כאילו נראה שהוא מתאר אותה אחרי, יכול להיות שהוא כבר בעצמו חווה אי פעם רעידת אדמה, או שבאמת הנבואה היא מדויקת, זה כמו אדם שחולם חלום, ואחר כך המציאות מראה לו שהחלום היה אמיתי, זה לא היה חלום, זה באמת היה. כי הוא מתאר את זה בצורה מדהימה. זאת אומרת, כל יפני שיקרא תרגום של ספר עמוס יגיד, I don't know how he know, but he knows. הוא יודע. להגיד זה ביפנית אני לא יודע, אז אל תנסו. ממש הוא מתאר רעידת אדמה בצורה מדהימה. והוא אומר פה ככה, תראו, יש בפרק ב', אני אמרתי נקרא פרק ז', אבל תראו, קצת טיפה מבוא, הוא אומר על חטאי יהודה וחטאי ישראל. תראו מה ההבדל. בפרק ב', פסוק ד', הוא מדבר, כה אמר השם, על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו. על מה עושם את תורת אדוני וחוקיו לא שמרו, ויתאום כזבהם אשר הלכו אבותם אחריהם, ושילחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלים. זאת אומרת, הוא בעצם מנבא, אגב, באמת בעקבות רעידות אדמה, בייחוד בימים ההם שיש אש גלויה בתוך בתים, והגגות הם תמיד עשויים מעץ, מטויח, פחות, בטוח יותר, כל רעידת אדמה בעצם תגרור אחרי שריפות. תמיד. אז אם הוא מתאר שאש תוחז בארמנות ירושלים, הוא מתאר רעידת אדמה. אגב, שימו לב שהחטא של יהודה בתקופה הזאת, זה מה עושה מתורת השם. וזה בדיוק מה שקרה עם עוזיה. למדנו את זה בדברי הימים ב' פרק כ"ו, שבצעירותו הוא היה מודרך על ידי זכריה המבין בראות האלוהים, וחזקתו גבה ליבו, הוא נוטש בעצם את התורה, הוא מואס בתורה, הוא רוצה להוציא חוקה של עצמו. הוא המחוקק של החוקים. ברגע שהוא מערב את השלטון במקדש, זה המאיסה בתורה. כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים, והוא עושה בדיוק להפך. הוא משתמש בתורה, או מין לוקח בעלות על התורה בשביל איזה שיקולים כאלה ואחרים. עוד יותר רחוק. נכון, כי אז היה צריך להיות כתוב, לא שילחתי אש בארמונות, אלא הגליתי אתכם וכדומה. זאת אומרת, זה שזה מתאפיין רק על נזק פיזיולוגי לבתים, בפרט שאנחנו יודעים שרעידות אדמה בימים ההם היו מיד עושות שריפות. למה? כי יש אש גלויה בבתים, ואין להם גז כמו שיש לנו עם מנגנוני כיבוי עצמי ברגע שזה, או חיישני אשן וכל מיני כאלה דברים. יש אש גלויה בבתים, וכשגג נופל, אז בקלות רבה בתים מתלקחים, ובתים קרובים אחד לשני, זה עובר מגג לגג, זה שורף את כל העיר. ממש. כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. עכשיו שימו לב מה עושים בישראל. ביהודה אמרנו כל החטא זה שהם מואסים בתורה, זה משהו יותר רוחני, לא פיזי. זאת אומרת, סך הכל המצב הוא סביר. וזה מה שחזל אומרים, על מה עבדה הארץ, על עוזבם את תורתי. זה שהם עוזבים את התורה. שלא ברכו בתורה תחילה, עוד אומרים, אומרת הגמרא, והמהר"ל בתחילת תפארת ישראל מסביר את זה בעמקות גדולה מאוד. ואילו מה זה חטאי ישראל על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים, השואפים על אפר ארץ, בראש דלים ודרך ענבים יתו, ואיש אביו ואביו ילכו לנערה למען חלל שם קודשי, ועל בגדים חבולים יתו, כן, לוקחים בגדים של במשכון, ולא מקיימים את מה שכתוב בתורה, אבל פה אתם רואים ברגל גסה, עושים כל רע וכל שחיתות שבן אדם לחברו, בגסות שאין כדוגמתה. יתו את כל מזבח, והנה אנושים ישתו בית אלוהים, ואנוכי שמעתי את האמורים מפניהם, אשר גבוהו כגובה ארזים גובו, וחסון הוא כעלוני, והשמיד פריו ממעל, ושורשה מתחת, ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי, והקים מבניכם לנביאים, בחוריכם לנזירים, האפן זאת בני ישראל נאום השם, ותשקו את הנזירים יין, ואל הנביאים ציוויתם לאמור, לא תנבאו. לכן בא נביא מיהודה, כי ישראל לא מאפשרים לנביאים להתנבא. ולא מדובר פה על ימי איזבל, יכול להיות שהוא מתאר פה גם את ימי איזבל שלמדנו עליהם. והנה אנוכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לאמיר ועבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כוחו וגיבור לא ימלט נפשו. תופס הקשת לא יעמוד וקל ברגליו לא ימלט ורוכב הסוס לא ימלט נפשו ואמיץ ליבו בגיבורים ערום ינוס ביום ההוא נאום השם. אגב שימו לב שהוא מתאר פה תבוסה שלא תועיל לבעלי מלחמה אבל הוא לא מתאר את האויב. ויש מי שרוצה לומר שגם זה מעיד על רעידת אדמה. זאת אומרת, מה לא יכול להציל גיבורים, לא יכולים לנוס, לא שום דבר? איזה היא מכה שלא מבדילה בין גיבור לפחדן, לבין עשיר לבין עני, אולי דווקא בין עשיר לעני כן, כי תכף נראה בהמשך, זו רעידת אדמה. ולכן הוא לא מתאר פה, ורדפו אתכם אויביכם, וגליתם מעל ארציכם, גם פה לא מתואר שום יחס של אויב. אף על פי שזה מלחמה, בכל זאת יש פה תיאור של גיבורים וכדומה. זאת אומרת, זה מכה כזאת שגם גיבורים לא יכלו לנוס ממנה. כן? ישנים בלילה מיטותיהם והבית מתמוטט להם על הראש. לא יעזור לו גבורתו. ורואים לאורך כל הדרך הוא מתאר את הרעידת האדמה כפי שהיא תבוא, ועד שהוא מגיע, כן? והסיבה היא, כמו שאמרתי, עושר, למשל יש פה פסוק אחד חזק שהוא בא ואומר, הקטי את הבית הגדול לרסיסים והבית הקטון לבקיעים. זאת אומרת, בתים של עשירים שעשויים מאבן, בלי מלט ובלי רעידת אדמה, מפילה בלוקים, אבנים גדולות על הראשים של האנשים, ודווקא העשירים הם אלה שנפגעים יותר. והבתים של העניים יהיו מבוקעים, אבל אף אחד לא ימות שם. וכמובן זה קשור גם לעבודת אלילים וכדומה, ואני מדלג עכשיו לפרק זין. עכשיו תראו מה קורה בפרק זין. פרק זין... הוא בעצם הרחבה של פסוק אחד שאומר עמוס בפרק ב'. פרק ב' הוא אומר, לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו את עבדיו הנביאים. כל מה שמתרחש בעולם, הכל נעשה מהסכמת הנביאים או ידיעת הנביאים. הקדוש ברוך הוא מודיע לנביאים ומכוח זה הוא פועל בעולם. זה דבר שיכול בהחלט לעודד אותנו בימינו. כל מה שקורה, הכל מכתוב. הנביאים כבר ידעו מזה. כי בלי זה, הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר בעולמו. הוא מגלה להם הכל. אם יהיה לנו עיניים לקרוא, ולב להבין, אז נדע את מה שמתוכנן לנו. בפרט נבואת אחרית הימים. ששם רק הבעיה היחידה זה לזהות את העיתוי. אבל ברור שזה מה שיהיה. בוודאות. ותראו פרק זין. כה איראני השם אלוקים, והנה יוצר גובי בתחילת עלות הלקש, והנה לקש אחר גזי המלך, והיה עם קילה לאכול את עשב הארץ, ואומר אדוני אלוהים סלח נא מי יקום יעקב כי קטונו, ניחם אדוני על זאת לא תהיה אמר אדוני. אבל תראו איזה שיתוף הוא פה, הוא משתף אותנו באינטימיות של הנבואה. הוא מספר, הקדוש ברוך הוא מראה לי מה הולך לקרות, מה הוא מתכנן לנו. יהווה גובי על הלקש. מה זה גובי? הרבה. מה זה לקש? לקש, אני מעריך, צריך להסתכל בפרשנים, אבל איך שאני מבין את זה, כחקלאי, בעברי, זה החיטה שמקבלת את המלקוש. אחרי שחיטה מקבלת את המלקוש, זה כבר ריפנדבל, אתה יכול כבר לסמוך על זה. לכן זה כתוב גם לגזי המלך. אז איך זה קשור לגזי המלך? רק אחרי שיורד המלקוש, המלקוש הוא הדבר הטוב ביותר לחיטה. אנחנו רואים עכשיו שיש שנה ברוך השם מבורכת, יורד הרבה גשמים, מי היורה ועד המלקוש, צפויים לנו בעזרת השם מלאות של מים. תעלה הכנרת ותגדל. ומלכו, אז החיטה צומחת, נכון? היא צומחת, 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 ואז היא מגיעה למצב שכבר השיבולים קיימות. אם יורד מלקוש, זה מעבה מאוד, זה עושה איכות בלתי רגילה של הגרגירים. הן בגודל, הן באיכות, הן בכמות של הקמח שאפשר להפיק מכל גרגיר. תחשבו, מכל גרגיר של חיטה, כמה קמח, כמה אבקת קמח אפשר להוציא. אז אם יורד מלקוש, אז זה מצוין. זאת אומרת, מה הוא אומר שיבוא גובי אחר הלקש? הכוונה שאתה כבר מסתכל על החיטה ואתה אומר, אה, המחי. ואז יבוא הגובי. כן, ואז יבוא. אני תמיד משווה את זה למה שעשו הפלישתים לשמשון. נכון? הוא נתן להם 7 ימים לגלות החידה שלו, והם ביום השביעי באו לגברת, או אפילו ביום הראשון כבר באו אליה, עשו לה ככה עם הצוואר, אמרו לה, אנחנו נשרוף לך את הבית אם לא תגלי לנו, והיא ביום השביעי מצליחה להוציא מנו את הסוד, מגלה להם, ואז הם מחכים, בטרם יבוא החרסה. זאת אומרת, הוא כבר סופר את המזומנים, הוא כבר בונה על הגלימות האלה שהוא יקבל, הסדינים שהוא יקבל, והם מחכים שהשמש תבוא, שמים את היד על המשקוף, אומרים לו, מה עז מארי ומה מתוק מדבש? אז הוא כועס עליהם ואומר, לא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי, הוא מבין שהיא גילתה להם, ואז הוא יורד לאשקלון, מביא להם את החליפות והולך הביתה, כועס. הם עשו בדיוק כמו שכתוב פה, כן, הם חיכו לרגע האחרון, גם פה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יוציא להם תמיד, את הנשמה, ושומע את זה עמוס, וגם זה, כאילו מה בעצם הוא אומר פה, והנה לקש אחר גזעי המלך, זאת אומרת, מתי המלך, בא לקחת את, לגנזיו, את המס שלו, בשלב הזה. הוא לא יבדוק את זה קודם, כי אז יהיו עלמות מס. כאילו, אם החיטה תגדל יותר, אז הוא יחפש את המשובח. המלך רוצה את המס שלו דווקא מהמקומות הטובים. אז גם המלך כבר שלח, וכבר קבע מס, והוא לא יחזור בו. מה אכפת לו שבא גובי ואכל? זאת אומרת, יש פה משהו שכאילו, הרגע שאחרי שכבר האדם כבר, הלב שלו כבר רווח, עכשיו הוא יחטוף את המכה. כבר חשב שהגיע למנוחה והנחלה, ואז תוחף עליו אסון. ולכן עמוס מתפלל על זה, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? לא, זה לא. אגב, למה זה לא? למה עמוס על הדבר הזה, מתפלל על הדבר הזה? למה הוא מתפלל על זה? כי בעצם מי יפסיד מהרבה? מי יקבל את העונש? דווקא העניים. העניים יסבלו מהרעב. אם ייווצר רעב בעקבות זה, העשירים ידאגו לעצמם. מי יהיה להם מה לאכול? אז הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אתה צודק. מגיע להם שאני אעשה להם ככה, אבל ביקשת, אני מוותר. ואז הוא אומר את הדבר הבא. כה יראני השם אלוקים. פסוק ד'. והנה קורא לריב באש אדוני אלוהים, ותאכל את תהום רבה. שימו לב שזה מכת הרבה וברד במצרים, נכון? הרבה וברד. שתי מכות שהשחיתו יבול. ואכלה את החלק. ואומר, השם אלוקים, חדל נא, מי יקום יעקב? אגב, זה שהוא קורא לזה יעקב, ולא ישראל, זה כאילו בעצם העונש הזה, זה היחידים. היחידים. עם ישראל הוא זה לא עונש לאומי, זה עונש לפרטים. גם פה הוא מתאר מה שיקרה, אם לא גובי, אז שריפת יערות מטורפת. האסון הכי גדול של מדינת ישראל, כנראה אי פעם, היה שריפת הכרמל. אם לא היו מצליחים לתפוס את זה, האסון הזה היה יכול להיות פי אלף יותר גדול. זה לא סתם שביבי השתבח שהוא היה הראשון לזהות שזה אסון לאומי גדול. אם הוא לא היה מזהה בזמן ומזיק עזרה, זה היה יכול להיות באמת מטורף. זה אמרו שחיפה הייתה יכולה להישרף, זה היה יכול לרדת למטה, זה היה מטורף, מה שזה יכול לגרום. ובימיהם, כמו ששמשון הצליח לשרוף את, שוב שמשון, את נחלת פלישתים, מצפון ועד דרום, עם 300 שואלים, מיליוני מוקדי אש, מה בדיוק האש הזאת שתוחז פה, אבל ברור שמדובר פה על איזה אסון, טבע מטורף, של שריפת יערות ומטעים, וממילא כפרים, וממילא ערים, גגות של בתים, וכל מה שאתם יכולים לדמיין, כמו שנעשה לפלישתים. ושוב רואה את זה עמוס ואומר, בבקשה לא, ניחם השם על זאת, גם היא לא תהיה, אמר השם אלוקים. ועכשיו תראו את המשפט הבא. כה יראני, והנה אדוני ניצב על חומת ענך, ובידו ענך. מה זה חומת ענך? חומת ענך זה חומה שבנו אותה בעזרת ענך. מה זה ענך? זה חוט, זה חבל, עם משקולת כבדה בקצה. מוכרים את זה עד היום בחנויות בנייה. שבעזרתה מיישרים את הקיר. כאילו, איך בונים קיר? קיר שלא נבנה בעזרת ענך, פרש. כן, ראינו ששמי, הזקן, בן פלוגתא של הלל, אף על פי שהוא היה אב בית דין, הוא היה, הוא היה שמי. הוא היה עומד תאונות דרכים ושמעות רכב ובתים. חז"ל אומרים שהוא היה בנאי, היה לו ענך, או היה פקח בנייה. זה שמסתובב עם הענך, הוא היה פקח בנייה ורואה שהקיר באמת בנוי כמו שצריך, ישר. כי אם קיר יהיה בנוי עקום, בסיטואציה כזאת של גשמים או כל מיני תזוזות של קרקע, הקיר יכול להתמוטט. חוסר איזון בקו הישר של הקיר. חלק מהדבר שהקיר בנוי ישר, אז הוא יציב. והנה הקדוש ברוך הוא עומד על חומת ענך, וענך בידו. והוא אומר ככה, ויאמר השם אלוקים, שם ענך, הנני שם ענך בקרב עמי ישראל, לא אוסיף עוד עבור לו, ונשמו במות ישחק, ומקדשי ישראל יחרבו, וקמתי על בית ירובעם בחרב. כן, תשימו לב מה הוא מאיים? הוא אומר, אני נגמר, עכשיו אני כבר לא מאפשר עיגולי פינות לעם ישראל, אני כמו ענך. כל סטייה של עם ישראל, הכל התמוטט. אז קודם כל רואים בית ישחק, במות ישחק, וזה מבנים שהתמוטטו, שוב רעידת האדמה, וזה שהוא מסתובב עם ענך, הרי בדיוק בשביל זה בונים חומות עם ענך, כדי שלא יקרה להם שום דבר ברעידות אדמה, שיהיו חזקות. לפחות במובן הבסיסי, היסודי, שבנו אותם כמו שצריך, אז יש סיכוי שהם לא יתמוטטו ברעידות אדמה. אבל אם הן בנויות, אבן יוצאת, אבן נכנסת, כל מיני כאלה פרטאץ' כזה ועקום, אז ברור שכל מכה קטנה יכולה, שור יכול לעבור ובטעות להתחכך בקיר והקיר ייפול. ושימו לב שעל זה עמוס לא מתפלל. הוא לא מבקש נגד זה. זה הולך להיות. ואיפה הוא אומר את הנבואה? מספר את כל הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא הולך לעשות את זה, ואז התפללתי וזה לא יקרה. הוא אומר את זה בבית אל. והמציע שומע את זה, תקראו פסוק י', וכאן הקטע שרציתי ללמד אתכם השיעור. כל מה שלמד עכשיו היה רקע, קצר על עמוס, המבוא לעמוס. ותראו איך זה קשור לחזקיה, ואיך זה קשור למה שלמדנו שיעור קודם, כל זה פתאום במקום לא צפוי. ויאמר, וישלח המציע כהן בית אל אל ירובעם, מלך ישראל. למור קשר עליך עמוס, בקרב בית ישראל. לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו, כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירובעם וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. שימו לב שמה הוא לא סיפר? על רעידת האדמה, אף על פי שהוא רומז, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. למה הוא רץ לספר לירובעם? הוא רוצה, כנראה, לא מוצא חן בעיניו, הברית הזאת בין עוזיה לבין ירובעם. הרי אחתות יש. להגיד קשר עליך עמוס, שבא מיהודה, כן? כאן הנבואה של עמוס היא לרועץ. זה שהוא בא מיהודה, זה כאילו מחשיד אותו. הנה, אתה רואה מה אומרים עליך, באים אנשים מיהודה, פה ראה נביאים. ראינו שעמוס עצמו אמר, לנביאים אמרתם לא להתנבא. אז בא נביא מיהודה כדי להוכיח את ישראל. ועכשיו הוא נחשד בקשר על ירובעם. הוא מאשים אותו בקשר על ירובעם. אגב, מה הייתה תגובתו של ירובעם? לא הקשיב, איך אתה יודע? אתה צודק, איך, אני יודע מחזל, חזל אמרו, שלא קיבל לשון הרע על עמוס. אבל איך ידעו חזל להגיד את זה שהוא לא קיבל? איך חזל ידעו להגיד את זה? לפי התגובה של המציע. לפי התגובה של המציע. המציע בא לעמוס ואומר לו, ויאמר המציע אל עמוס, חוזה, לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם ושם תנבא. ובית אל... לא תוסיף עוד להינבא. למה? שימו לב. כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא. הנה כל ההבדל בין יהודה לישראל. שתי דתות לעם אחד. הם מתייחסים לבתי המקדש והבמות שלהם כנכס לאומי. שמים לב? ויהודה, בית דוד, וזה נבחר דוד, אחר רצון, כן? בית דוד, הוא נבחר כדי שהממלכה תהווה את הדום רגליו של המקדש. הממלכה נועדה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, הדת הישראלית הזאת, המומצאת על ידי ירובעם הראשון, היא אופיום להמונים. היא באה לחזק את המדינה. נכון? כמו אמריקה שאומרת, "May God bless America." הם לא אומרים, "May America bless God." זה ההבדל בין יהודה לבין ישראל. ולכן המציאה, כהן הבעל, כהן הבמות של בית אל, זה, הוא כועוס מאוד על המצב הזה. כן? שעמוס בא לנבויה שזה יחרב וזה יפמוטט ורובם בחרב וכן הלאה. ישראל גלו יגלב, כמו שהוא אומר, כנראה שהוא שמע את זה. מתייחס ואומר לעמוס, אתה לא מבין, פה לך תלך אתה ליהודה ותאכל שם לחם. כשעמוס שומע שבעצם במה הוא מחשיד אותו, בנבואה מטעם. נכון? הרי אתם כולכם יודעים, אנשים מבוגרים יודעים, שאם אתה רוצה לקנות אוטו, אל תסמוך על הטוקבקים או על הבלוגים שמתארים משהו. למה? כי בדרך כלל זה אנשים שקבלים כסף כדי לכתוב המלצות. זה בערבון מפוקפק. זאת אומרת, אם אתה לא מכיר את הבן אדם באופן אישי, ההמלצות באינטרנט הן חשודות, תמיד. כי זו חברה רוצה שיקנו את האוטו שלה, אז היא משלמת כסף לאנשים שיכתבו המלצות באינטרנט. האם הם אי פעם נהגו במכונית כזאת? ספק רב. והם כותבים כל מיני דברים, חוויית נהיגה, נוחות בלתי רגילה. אפשר גם בשפה שלהם לראות שהם לא, הם לא באמת יודעים. הם כותבים אוויר קצת. אותו דבר זה מה שהוא אומר עליו. אתה נביא מטעם, אתה נביא חצר. אז תסתלק מפה. כן? לך לשם לאכול, אז תראו מה הוא מגיב. ויען עמוס ויאמר אל המציאה. לא נביא אנוכי ולא בן נביא. מכאן לומדים שכאשר מובא שם של נביא בלי שם של אבא שלו, הוא אכן לא נביא. נכון? כי הושע כתוב בן בארי, שהיה הוא בן עמוס, עמוס בן אין שם. למה? כמו שהוא אומר, לא נביא ולא בן נביא. תכף תראו שמה שהוא אומר לא נביא, זה אם אתה חושב שאני עושה את זה בשביל כסף, אז אני לא נביא. מה אני כן? כי בוקר אנוכי ובולס שקמים, ויקחני אדוני מאחרי הצון. מזכיר את דוד, נכון? ויקחני השם מאחורי הצון. ויאמר אליי אדוני, לך ינבא אל עמי ישראל. לך ינבא אל עמי ישראל. ובעצם הוא אומר לו, אני לא צריך כסף. וזה שאני בא לפה, זה שליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לעמי ישראל, העם שלי, ישראל. ולא אלוהים של ישראל. העם הזה שלי. בניגוד לדת הזאת שהישראלים ממציאים כדי לחזק את הממלכה של עצמם בייחוד נגד יהודה בתקופות הראשונות. וזאת הסיבה אגב שירובעם לא הגיב. כי ירובעם דווקא שלם עם זה שיש אחדות בתוך ישראל. בין ישראל לבין יהודה. וכל אחד עם הדרך שלו. זאת אומרת הוא לא מתערב להם בענייני דתם והם לא מתערבים לו בענייני דתו. והנה פתאום עמוס מתערב, אבל הוא אומר, הוא נביא, השם אמר לו. ולכן אגב רואים שהמציאה, הוא עכשיו קורא לו חוזה לך ברח. כן? כי בהתחלה, קשר עליך עמוס, הוא לא אומר הנביא. כן? הוא רק אומר בשם השם, מה שהוא אמר כאילו בשם השם, בחרב ימות, ירובעם וכן הלאה. ואז הוא אומר לו ככה, ואתה שמע דבר אדוני, אתה אומר לא תנבא? שומעים לב שזה אותה חטא? לנביאים אמרתם לא תנבאו. מה שהוא אומר על שלושה פשעי ישראל. אתה אומר לי לא לנבא? אז עכשיו אני אראה לך מה זה לא תנבא. כן? פותח עליו את הפה. ולא תטיף על בית ישחק. לכן כה אמר אדוני, אשתך בעיר תזנה, ובניך ובנותיך בחרב יפלו, ואדמתך בחבל תחולק, ואתה על אדמה טמאה תמות, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. כן, אתה חושש מזה? דווקא, לך אני אגיד את זה. מה בעצם הנקודה שרציתי להראות לכם מפה? הצורה שהוא מתבטא על המקדש בבית אל. מקדש מלך, אגב זה מדהים שבאמת בשבת אנחנו שרים, מקדש מלך, עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפכה. המקור לזה, זה הוא. נכון? שהוא אומר מקדש מלך. מי גרם ש... הרי אתם מבינים שכאילו, הוא אומר, כל הדברים הנוראים יקרו, אבל מתי זה יקרה? כשעוזיה הפך את המקדש למקדש מלך. עוזיה מחריב את ישראל. הוא מאוחד איתם. אתם רואים שהמציאה לא רוצה את הברית עם עוזיה. הוא רוצה להציס. הוא רוצה להגיד, קשר עליך עמוס. בסדר? הוא כאילו מזהה, ואתם מבינים שזה כנראה קנאה דתית כזאת, קנאות דתית, שהוא לא מזהה את עצמו עם יהודה, עם עבודת השם של יהודה. ולכן הוא מנסה כאילו לסכסך, ירובעם לא נופל בסכסוך הזה, אבל אנחנו מבינים למה רעידת אדמה הגיעה. כי שוב ההפטרה שקראנו השבת, כי עוזיה נכנס אל המקדש עם הקטורת, והפך את בית המקדש למקדש מלך. מלך קובע מה יהיה פה הסדרים, הוא זה שיקבע את הנורמות. ברגע שמקדש ישראל הפך למקדש מלך, הכל מתמוטט. כולל ישראל. זאת אומרת, במות ישחק. ברגע שאנחנו הופכים להיות כמוהם. אז שוב אני חוזר חזרה לחזקיה. מבינים עכשיו את העוצמה של חזקיה? שבזה שהוא מכניס את אנשי בבל אל המקדש ומראה להם הכל, הוא הופך את בית המקדש למקדש מלך. זה לא מקדש מלך. זה לא מקדש מלך. אתם זוכרים שכששלמה רצה להכניס את בית את הלוחות ואת הארון למקדש, הוא אמר את פרק כ"ד בתהילים, שאולי דוד לימד אותו את זה, או שהוא עכשיו הגה אותו בליבו של שלמה, והוא אומר, שאו שערים אשכם ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. שואלים אותו השערים בשמיים, שואלים אותו, מי הוא זה מלך הכבוד? למי אתה מתכוון? אמר להם, השם גיבור מלחמה, השם יזוז זה גיבור, השם גיבור מלחמה. לא נפתחו השערים. חזר ואמר עוד פעם, שאו שערים אשכם, ינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. שאותו, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע. זאת אומרת, כשמלך ישראל אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא מלך הכבוד, אז השערים נפתחים. כן? וזה בעצם חזון אחרית הימים. שנערו אליו כל גויים, ואמרו לכו נעלה לרשם, יורנו מדרכה ומלכה ברוכותיו. לא מקדש מלך עיר מלוכה. כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. זאת אומרת, הנאמנות למקום ולנבואה, צורה כל כך חזקה. אז שוב, מעמוס, אנחנו עכשיו כאילו מבינים את כל המנגנון של ישעיהו, נכון? שהוא בעצם אומר, אני ינוע עמות הסיפים, הולך להיות פה רעידת אדמה כעל זה שעוזיה נכנס למקדש. למה? כי פה רואים את ההשוויה הזאת שיוצר עוזיה. הברית פעלה לכיוון ההפוך. פתאום נהייתה דת אחת לעם, לשני עמים. פתאום זה נהיה כאילו השפעה הפוכה. וכשחזקיה, כאילו התקווה הגדולה שכל מה שקרה בימי עוזיה, וכל מה שקרה בימי אחז, שגם הוא קשור לבית המקדש, הפך את המקדש לחצר אחורית שלו ועשה שם מה שהוא רוצה, יבוא, אגב, שימו לב שזה רלוונטי כל כך לימינו, של להגיד, הר הבית בידינו, זה מקדש מלך. זאת אומרת, מי היום שולט בהר הבית? בגץ. למה בגץ? כי אנחנו נותנים להם את הכוח. כוח השלטון היום בידם. ואנחנו מאפשרים להם להגיד מי כן ייכנס, מי לא ייכנס, בגד המשטרה, זה מקדש מלך. נכון? זה מזמן רעידת אדמה, משהו הולך לרעוד פה. מצד שני, הם פעלו מטעם הרבנות. הגיוני שהרבנות לא רוצה שיכנסו לשם אנשים, כי זה באמת יחילו לשם גדול, שהם יכנסו שם של כלום, של מה. מעבר לזה שזה יעשה רעש גדול בעולם וסכסוכים דתיים ומאבקי דת וקנאות, יש פה משהו גם פנימי, פנימי להלכה, שזה לא השימוש הראוי להר הבית. ביקורים בהר הבית זה לא הדבר. ומה אנחנו רוצים? להגביר את הריבונות, שיהיה מקדש מלך. זהירות עם זה. זה כאילו נקודה מאוד רגישה. כן. זה מה שחושב ירובעם. ירובעם אומר כמוך. מזלו שהוא דיבר כמוך. אבל המציאה לא חושב ככה. כאילו הוא אומר לו, אתה לא מבין, פה זה מקדש מלך. פה כל מה שאתה עושה, אתה מורד במלך. קיבלת אישור מירובעם לדבר פה? תביא אישור הורים, הוא אומר לו, תביא אישור של המלך. פה לא עושים מה שרוצים. ביהודה, אתם, הנביאים זה גם המעמד האלוקי. אתם מבין, הם רואים את הנביאים כמי שמייצגים את הדת. הם מייצגים את הדת. זה כמו שאחר כך היה התקופה של הכנסייה והקיסר. היא לקיסר אשר לאלוהים אשר לו, ולקיסר אשר לו. זו חלוקה כזאת. זהו, סתום, אני חושב שזה סיפק עכשיו הנקודה הזאת, כאילו להבין שבאמת יש פה איזה תקוות דורות, שחזקיה בן הילד הזה שיוולד לנו, וינהל את הדברים אחרת, ויכנס את עם ישראל, ויעשה איזשהו תיקון גדול, בנקודה הזאת, בנקודה הזאת עצמה נכשל. ולהבין את גודל המשמעות, זה מה שראינו גם מול אחז, וגם מול ירובעם, עוזיה, עמוס, מה שהוא מתאר, מקדש מלך. בואו נחזור חזרה למלכים. מלכים ב'. הגענו לפרק כף א'. פרק כף פסוק כף. בואו נראה פרק כף פסוק כף. ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה, גבורתו אגב היא יפה מאוד. מה זה גבורתו? שהוא עמד בגבורה מול סנחריב. בהחלט עמד בגבורה. ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה, מתוך החשש הזה שאשור יבואו ויקחו את המים, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב חזקיה עם אבותיו, וימלוך מנשה בנו תחתיו. בן 12 שנה מנשה במולכו. למה בן 12? כי חזקיה לא עסק בפריה וריביה. זוכרים? על זה הוא הלך למות. והקדוש ברוך הוא אמר לו עוד 15 שנה חיים. אז מתוך ה-15 יש, עד שהרתה המלכה, ועד שנולד, והנה עד שמת, 15 שנה, מתוכם 12 שנות מנשה. בן 12 שנה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים. זה המלך שמלך הכי הרבה זמן. ימים קשים על ישראל, על יהודה. ושם אמו חפצי בה. כן, וחזל אומרים שהיא הייתה ביתו של ישעיהו הנביא. זה מאוד מתאים. בגלל השמות שלו, נכון? אתם אומרים, יש לו מהר שלל חשבז, ויש לו אמנואל, אז יש לו גם חפצי בה. חפצי בה. זה נבואה שיש לו. נבואה של ישעיהו. מה? כל רם, כל רם. מה אתה אומר שמה שבן? רב שקה ומנשה, אבל רב שקה לא מוזכר, רב שקה זה חזל. בסדר? יש גם את הסיפור שהוא זרק אותם, ומת, ומת, רב שקה מת, ומנשה חי. והיה שרה בעיני אדוני, כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. כן, תראו איזה זעזוע, בבת אחת, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. וישוב ואיבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו. אגב, מצאו אותם, את הבמות האלה. כן, כי חזקיה מה שהוא עשה, הוא גנז אותם. הוא כיסה אותם באפר. כי הוא נתן להם איזושהי קדושה. אבל הוא בהחלט עבר, ומוצאים בחפירות ארכיאולוגיות, בערד וכל מיני מקומות, במות כאלה שחזקיה גנז אותם. ויקם מזבחות לבעל. אז הוא קודם כל הלך ופינה את האפר שאבא שלו שפך על המזבחות האלה, והחזיר אותם לפעילות. ויקם מזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל. תראו לאן הוא חוזר, מחזיר אותנו לימי הביניים, מה שנקרא. וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני, בירושלים אשים את שמי. השם אמר ככה, והוא עושה דווקא ההפך. בין בתוך ירושלים בונה במות בירושלים. ואיבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני. בית המקדש הופך להיות רב תרבותי. נכון? פלורליסטי. נשמע מתאים היום. והעביר את בנו באש ועונן וניחש ועשה אוב ועידונים והרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכעיס. כן, למד המטרה. למה הוא עושה את כל זאת? הוא לא צריך, לא שום דבר, יש לו... אין? אלא להכעיס. אגב, אובות, עידונים, נחשים, כל מיני מעוננים, זה אנטיתזה של נבואה. אין? מכאן מבינים חז"ל שמנשה הרג את ישעיהו הנביא. דברי חז"ל. וישם את פסל העשרה אשר עשה בבית אשר אמר אדוני אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעולם. אגב, זה מדהים שכל הזמן, שימו לב, משווים אותו לאחאב, משווים את זה, הבית אשר אמר השם לדוד ושלמה. כאילו, יש פה איזה תיאור של בגידה איומה ונוראה. זה בית דוד, זה המורשת. ולא... כן, אשר אמר, ולא הוסיף להניד רגל ישראל מן האדמה אשר נתתי לאבותם, רק אם ישמרו לעשות ככל אשר ציוויתים ולכל התורה אשר ציווה אותם עבדי משה. ולא שמעו ויתאם מנשה לעשות את הרע מן הגויים אשר ישמיד אדוני מפני בני ישראל. וידבר אדוני ביד הנביאים לאמור, יען אשר עשה מנשה מלך יהודה את התועבות האלה הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו, יותר גרוע ממה שעשו האמורי, ויחתי גם את יהודה בגילוליו. מה זה גם את יהודה? כי ישראל כפי אשר הם, הם כבר לא פה, כן? בימי חזקיה הם כבר לא, זאת אומרת, ישראל גלו, בא עכשיו הבן של חזקיה, מנשה, ועושה את מה שעשו ישראל. הוא לא לקח מוסר ממה שקרה לישראל, אחאב, תראה, כל המסע אחאב התמוטט. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה, אשר כל שומעה תצילנה שתי אוזניו. איפה לקוח הביטוי הזה? מכאן רואים שמי שכתב את ספר מלכים היה ירמיהו הנביא. כן? כל שומעות תצילנה שתי אוזניו. מי הראשון שנאמר לו ביטוי כזה? מי זוכר? זוכרת? זוכרים? איפה הביטוי הזה מופיע פעם ראשונה? וזו ההוכחה שירמיהו כתב את ספר מלכים. אז תסתכלו בספר שמואל א', את ספר מלכים א' וב'. החלוקה לא' וב' זה נוצרי, זה לא... בחינת חז"ל זה הכל ספר אחד. כן, שמואל א', פרק ב'. מה? קול רם, תגידי בקול רם. אלי? בדיוק. שמואל מקבל נבואה. פרק ג', סליחה, פסוק י' א', ויאמר אדוני אל שמואל, הנבואה הראשונה של שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעות את צילנה שתי אוזניו. ביום ההוא אקים על אלי, אל אלי ואל כל אשר דיברתי על ביתו החל וחלה, והגעתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם באבון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כי הבם. שוב, הבן, שמים לב? חזקיה והבן. ולכן נשבעתי לבית אלי, מתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. כן, והוא לא רצה לספר, הוא לא הצליח להירדם, אבל בסוף הוא סיפר. איפה עוד זה מופיע? אז ראינו שמואל א', הנבואה הראשונה, חורבן שילו. תעבור רגע לספר ירמיהו. תסתכלו בירמיהו, פרק ז', פרק וף, רגע שנייה. כן, פרק זין. הנה אתם באים לבית המקדש, אומר ירמיהו לכל האנשים שבאים לירושלים, ושיקנתי אתכם במקום הזה, אני קורא פרק זין, פסוק זין, בארץ אשר נתתי לאבותיכם למין עולם ועד עולם, הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל, הגנוב, רצוח ונרוף, וישבע לשקר וכתר לבעל והלוך אחרי האלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ובתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו, אמרתם ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה. המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם. גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני, כי לכונה אל מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. ואתה יען עשותכם את כל המעשים האלה נאום השם, ואדבר אליכם השכם ודבר, ולא שמעתם, ויקרא אתכם ולא עניתם, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, כאשר אתם בוטחים בו, ולקום אשר נתתי לכם, ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילו. השלחתי אתכם על פניי, כאשר השלחתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. כן, שימו לב, הוא אומר, אני אעשה לבית הזה בירושלים, כאשר עשיתי לשילו. ושימו לב, ירמיהו, פרק למד, פרק כבב. כן, פרק כבב. בראשית ממלכת יהויקים בן יושיהו, כן, מדברים עכשיו כמה דורות, שני דורות אחרי, כן, מנשה, עמון, יושיהו, עמון היה זמן קצר, ויהויקים בן יושיהו, כן, עוד ארבע דורות. כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם, ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית השם, את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם. אל תקרא דבר. אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרע, וניחמתי אל הרעה אשר אני חושב לעשות להם מפני רוע מעל עליהם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח אליכם השכם והשכם ושלוח, ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי כללה לכל גויי הארץ. עוד פעם אומר, בית המקדש יהיה כשילו, אשר כל שומעות את צילנה שתי אוזנה. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית השם, ויהי כחלות ירמיהו לדבר את הקשר שציווה השם מדבר על כל העם, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור מות תמות. מדוע ניבאת בשם השם לאמור כשילו יהיה הבית הזה, והעיר הזאת תחרב מעין יושב, ויקהל כל העם על ירמיהו בית השם. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך, בית השם שהוא מאומה גדולה, שומעים בית המלך, באים ישר רצים למקדש, תשמע מה קרה. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית השם, וישבו פתח שער השם החדש. ויאמרו הכהנים, למה חדש? שבנה יותם אחרי רעידת האדמה. השער החדש. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמור, השם שלחני להינבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת ואת כל הדברים אשר שמעתם. ועתה היטיבו דרככם ומעללכם ושימו בכל השם אלוהיכם, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לכם. ואני ניני בידיכם, עשו לי כתוב וכישר בעיניכם. אך ידוע תדעו כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם ואל העיר הזאת ואל יושביה, כי באמת שלחני אדוני אליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. ויאמרו השרים וכל העם וכל הנביאים, הכהנים והנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם השם אלוקינו דיבר אלינו. ויקומו אנשים מזקני הארץ ואמרו לכל הקהל לאמור, מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיה מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר השם צבאות, ציון שדה תחרש, וירושלים מיים תהיה, והר הבית לבמות יער. האמת היא מיתוי חזקיה, מלך יהודה, וכל יהודה, הלא ירא את השם, ויחל את פני השם, וינחם אל הרע כאשר דיבר עליהם, ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותינו, שימו לב, ומשתמשים בחזקיה, שנים אחרי, לדוגמה, לאדם ששומע בכל מיכה הנביא. ואז מישהו אחר צועק, וגם איש היה מתנבא בשם אדוני, אוריהו בן שמעיהו מקירת היערים, וינבא אל העיר הזאת ועל כל הארץ ככל דברי ירמיהו. וישמע המלך יהויקים וכל גיבורה וכל השרים את הדבריו, ויבקש המלך אמיתו, וישמע אוריהו ויירא ויברח ויבוא מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים אל נתן בן אחבור. עקב כל הדבויות שמופיעים פה מצאו את החותמות שלהם. אל נתן בן אחבור, אוריהו. ואנשים איתו אל מצרים, ויוציאו את אוריהו ממצרים, והביאו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב, וישלח את נבדתו לקברי בני העם. אך יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם לעמיתו. כן, שימו לב איזה מהומה יש פה. על מה? על המשפט הזה שעובר, כשילו יהיה הבית הזה. וזה אני אומר, שרואים שירמיהו כתב את ספר מלכים. למה? כי הוא אומר כבר על מנשה את הנבואה הזאת, כן? הוא כאילו כותב את זה, כאילו. הוא זה שכותב. והוא אומר, הנה זה יהיה כמו שהיה בשילו. אותו דבר, אשר כל שומעות את צילנה שתי אוזניו. ונתיתי על ירושלים את קו שומרון, שוב הענך הזה שדיברנו עליו בעמוס, ואת משקולת בית אחאב, ומחיתי את ירושלים כאשר ימחה את הצלחת מחה והפך על פניה. ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד אויביהם, והיו לבז ולמשיסה לכל אויביהם. יען אשר עשו את הרע בעיניי ויהיו מכעיסים אותי מן היום אשר יצאו אבותם ממצרים. וכזה פסוק מירמיהו. שוב, ירמיהו פה לא עומד בפיתוי, מגלה את זהות הכותב. מן היום אשר יצאו אבותיכם מצרים ועד היום הזה. גם עכשיו אני קורא מלכים ב' פרק א' פסוק ט"ז. וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר החטית יהודה לעשות הרע בעיני השם. ויתר דברי מנשה וכל אשר עשה וחטאתו אשר חטא, הלא הם כתובים בספר דברי הימים ממלכי יהודה. וישכב מנשה עם אבותיו ויקבר בגן ביתו, בגן עוזה, וימלוך המון בנות תחתיו. מעניין למה המקום שהוא נקרא נקרא גן עוזה. האם זה המקום שבו נקבר עוזה? כן, ואיך זה הופך להיות גן המלך? איפה זה באזור? כי לפי הנראה, כשמגיעים לגורן נכון, לפי המחקרים, גורן נכון זה צומת סנדריה. זה, האם זה יכול להיות שזה גן המלך? יכול להיות, יש שם אחר כך קברים של, גם יש הרבה בנייה, אז לא בטוח שאיתרנו את המקומות, אבל זה, לפי התיאורים זה יכול להיות, שזה אותו אזור, גן עוזה. עוזה זה זה שנגע בארון השם ומת. אגב, נכון. וכל הדרך זה הלך יפה, עד שהגיעו לקילומטר האחרון. לא, זה כביש מספר אחד של ימינו. הם הגיעו כנראה מכביש 433. כנראה, מהאזור השני. מצפון הם הגיעו כנראה. ואז צומת סנדריה זה מתאים. טוב, אני מציע נעצור פה, בעזרת השם, שבוע הבא נשווה מי זה היה מנשה. כן, רואים שהוא מלך מצד אחד 55 שנה, זה מטורף. 5.5 עשורים, תחשבו את המושגים של ימינו. כן, קבל 10 שנים שלטון, זה עושים מזה עניין. 55 שנה. כן, כל אחד יזכר אחורנית מה הוא עשה לפני 55 שנה. בסדר? זה חתיכת זמן.